קשת, כל שידורי תורה. בימי ראשון אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
בשיעור של היום אני רוצה להשלים עניין אחד של נשיאת כפיים כהמשך משיעור שעבר, ואחר כך לעבור לענייני תחנון. יש גמרא במסכת סוטה שכהן שאינו עולה לעבודה, והכוונה בברכת רצי, שוב אינו עולה, שנאמר וישא אהרון את ידיו על העם ויברכן וירד מעשות החטאת. רש"י מסביר שעדיין העבודה בידו ולכן הוא מברך, ותוספות שם מסביר שהכוונה לעבודת ציבור, לעבודת היחיד, תפילת היחיד, בזמן שאין עשרה, אין ברכת כהנים. אבל כשיש עבודה בעשרה, בציבור, אז יש מושג כזה של ברכת כהנים. אנחנו רואים מכאן שיש קשר ישיר בין המושג של עבודת הכהונה לבין ברכת כהנים. ובגלל זה הסברנו בשבוע שעבר שיש מקום לדון האם ייתכן לברך ברכת כהנים אחרי זמן העבודה, למשל בנעילה ביום הכיפורים בין השמשות וכדומה. בספר עמק ברכה שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים, לרב ארי פמורנצ'יק, הוא הביא שאלה ששאלו את רב חיים. הרי יש מחלוקת ידועה, מחלוקת יסודית, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אם תפילת יומית היא חובה או לא. הרמב״ם הרי פוסק שמצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר או לעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב, והוא אומר זה תפילה. ואילו הרמב״ן דחה את דבריו ואמר שתפילה יומית היא דין דרבנן. שאלו את רב חיים, הרי לפי הבנת הרמב״ם, יש תפילה מדאורייתא בזמן הזה, ממילא שייך לדבר ברכת כהנים כמצווה דאורייתא אפילו בזמן הזה. אבל לפי הרמב״ן, שתפילה יומית היא דרבנן, וצריכים עבודת הציבור כדי להחשיב ברכת כהנים חלק מעבודת הציבור, ואם אין עבודת הציבור, אין חיוב מן התורה להתפלל, איך ייתכן שיש שיטה שסוברת שברכת כהנים בזמן הזה היא דאורייתא? והשיב רב חיים, והיסוד הזה כמובן נמצא בחידושי הגר"א על הרמב״ם, שאפילו לפי שיטת הרמב״ן, שתפילה יומית היא דאורייתא, הכוונה של הרמב״ן היא שאין חיוב מן התורה להתפלל כל יום, אבל אין ספק שמי שמתפלל מקיים עבודה שבלב. אין כאן מצווה חיובית, אבל ודאי יש מצווה קיומית. ובזמן שאחד מתפלל, הוא מקיים מצווה דאורייתא לעובדו בכל לבבכם. ממילא, כשיש ציבור שמתפלל, זה נקרא עבודת הציבור, ולפי זה ייתכן שסוברים שברכת כהנים בזמן הזה היא גם דאורייתא. כמובן שלפי היסוד הזה צריכים לחשוב עוד פעם על כמה דינים שהזכרנו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, בקשר לזמן ברכת כהנים, למשל בין השמשות. האם תיתכן שיטה שסוברת שאפשר לברך ברכת כהנים אפילו בלילה, ממש במוצאי יום כיפור, אם עדיין מתפללים נעילה? הרי ההשוואה הזאת בין עבודה לברכת כהנים תונה המשך והסבר שאין כאן מקומו וזמנו, אבל למשל יש דין בשולחן ערוך שכהן שיש לו מום גלוי אינו עולה לברכת כהנים בגלל שהציבור מסתכל עליו וכולי, אבל רואים מכאן שאחד שהוא בעל מום בוודאי יכול לעלות לברכת כהנים, אף הפי שהוא פסול לעבודה. אם כן, עדיין צריכים להמשיך להסביר את הרעיון, את הקשר בין עבודה לברכת כהנים, אבל היסוד של רב חיים במקומו עומד, יש השוואה בגמרא לעבודה, וממילא צריכים להגיד שגם לפי הרמב"ן יש עבודה מן התורה אפילו בזמן הזה. נעבור עכשיו לענייני תחנון. קודם כל, יש לעמוד על היסוד של אמירת תחנון בכלל. הטור מתחיל הלכות תחנון, סימן קל"א, בציטוט מדברי הרמב"ם. הרמב"ם אומר שיש דברים שהם יסודם של תפילה, ואחד מהם זה השתחוויה. ולפי דברי הרמב"ם, משמע ש... לשון הרמב"ם, לאחר שישנים התפילה, ייפול על פניו ויתה מעט הוא וכל הציבור, ויתחנן והוא יושב, והוא נופל ויושב, יגביע ראשו וכו'. הרב סולובייצ'יק היה מבין מדברי הרמב"ם שלא רק שיש חיוב להגיד תחנון, אבל זה מהווה סוף תפילת 18. זה חלק ממש בסוף של 18. הרב היה מצביע על כך שגם במנחה וגם בשחרית אומרים קדיש תתקבל רק אחרי תחנון. נכון שבבוקר אומרים תחנון גם אחרי אשרי ובא לציון. זה גם דבר שטעון הסבר. אבל זה שכאילו דוחים את הקדיש תתקבל לאחר תחנון, מראה שהתחנון שייך ל-18. אם כן, יש מקום מאוד חשוב לראות עד כמה יש חשיבות של תחנון, זה חלק מהתפילה. אמנם בטור, בהמשך, מביא שיטה של רב נתונאי גאון. והוא כותב, כך לשון הטור, רב נתונאי כתב נפילת אפיים בציבור על פניהם אחר התפילה, רשותי. וזה ידוע כשיטת הגאונים, שאין חיוב של תחנון, אבל זה בעצם תפילה רשות. זה איננו אומר שהיא לא תפילה חשובה ומתקבלת ומאוד רצויה וכו' וכו'. אבל עצם החיוב לא קיים, זה רשות. בהמשך מביא הטור דיון בכמה מקומות וזמנים שאומרים תחנון. למשל, הוא פוסק שאומרים תחנון בבית אבל, אבל לא נופלים בבית חתן. ואחר כך יש דיון בקשר לימים שלא נעסוק בהם היום, כמה מקומות, שעוד יש מקום לדון אם אומרים תחנון, כך בשולחן ערוך, יותר מאשר בטור. מסבירים המפרשים, למה ציטטו את רב נתונאי גאון כאילו בהמשך הסימן, כאילו בסוף הסימן יחסית, בגלל והם מסבירים, בגלל שהטור רצה להמשיך ולהסביר מנהגים שלא אומרים תחנון בימים מסוימים, בזמנים מסוימים, באנשים מסוימים, ולכן הוא היה נאלץ לפרש איך ייתכן לדחות תפילה כזאת חשובה, חלק מ-18, אם למשל אתה נמצא בבית חתן. ולכן הם מסבירים שהוא מקדים קודם כל דברי רב נתונאי, שבעצם תפילת תחנון היא רשות, ולכן המנהג קובע לעקור את המנהג, את הרשות, לא אומרים תחנון, בעצם זה לא חובה בכל אופן, אז אם יש מנהג לדחות את זה, מילא. וכמובן כך נוהגים הרבה חסידים, הרבה קהילות, כמעט שמדלגים לגמרי תחנון. יש בעולם החסידי זה ידוע שהיום זה יורצייט של איזה רבי, אינני יודע, אני קורא לזה דה ספיצ'פקה רבי או מישהו כזה. ויש אפילו ספרים שהם הדפיסו כאילו שיש שם של רבי שנפטר כל יום בשנה. ומילא כמעט שלא אומרים תחנון. יש איזה דבר מוזר שציבור נהנה לא להגיד תחנון. כאילו שילד רואה שהמורה חסר או משהו לא בא לשיעור, אז קופץ בשמחה. זו תגובה מאוד מאוד מוזרה, אבל כך אני רואה בהרבה הרבה בתי כנסת, שאומרים, לא אומרים תחנון, משתדלים בכל סיבה להגיד, לא להגיד תחנון. פעם אחת הייתי בבית כנסת באלון שבות, ולא אמרו תחנון. אז אחד מן הציבור ניגש אליי, ושאל אותי, מה השמחה היום? אז אמרתי לו שהשמחה היום בציבור היא שלא אומרים תחנון. אתה רק שואל מה הסיבה לשמחה הזאת. אבל השמחה נגרמה ידי זה שלא אומרים תחנון. לפי דברי הרמב״ם, ואיך שהרב סבצ'יק הבין, הרבה יותר קשה להבין את המנהגים השונים שמדלגים תחנון כמעט על כל סיבה אפשרית. ופעם שאלתי את הרב, למה באמת לא אומרים תחנון לפי הבנתו? במקומות שונים, ביום של פטירת צדיק, או ביום של שיש חתן וכדומה. אז הרב רק השיב לי שזה מנהג ישראל. המנהג אפילו, לפי הבנתו, אפילו דחה את הרעיון של הרמב״ם. והרב אף הצביע שבעצם לפי הרמב״ם יש דיוק בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שנהגו כל ישראל להשמיט תחנון גם בשבתות וגם בימים טובים. משמע שזה לא מצד הדין, זה אמנם מנהג. הציבור נהג לא להגיד תחנון, משמע שמצד הדין יש מקום להגיד תחנון בכל תפילה. אבל המנהג קבע שלא אומרים תחנון בזמנים מסוימים. בשולחן ערוך כתוב בתחילת הלכות נשיאת כפיים. כל ההלכות של נשיאת כפיים נמצאות בסימן קל"א, ושם כתוב בהתחלת הסימן שאין להפסיק, אין לדבר בין תפילה לנפילת אפיים. יש עניין של הפסק. וכמובן באמצע 18, באמצע חזרת השעץ, בוודאי שיש איסור להפסיק. משמע מכאן שיש בעיה נוספת להפסיק בין תפילה לתחנון. לפי דברינו של הסברנו בשם הרב סולובייצ'יק, על פי הבנתו ברמב״ם שזה חלק, תפילה, תחנון זה חלק מהתפילה, הדבר מובן מאליו. היות שזה חלק מהתפילה, כי לא השלמתי את התפילה עד שאני אומר תחנון, ומילא אין להפסיק. אחרונים, גם ראשונים, הצביעו המקור בגמרא להראות את הרעיון הזה שאין להפסיק בין 18 לבין תחנון. הרעיון כבר נמצא בשיטה מקובצת בבב מציע, והאחרונים רבים על הדף בשולחן ערוך, הנושאי כלים השונים, מביאים את הגמרא הזאת. הגמרא מפורסמת במציע דף נ"ט עמוד ב'. היה סיפור של שני גיסים, רבן גמליאל ורב אלעזר, והיה ויכוח גדול ביניהם. אבל במקרה אשתו של רבן גמליאל הייתה אחות של אשתו של רב אלעזר, הייתה אחות של רבן גמליאל, והיא חששה בגלל שהייתה מריבה כל כך חמורה, כל כך חזקה, בין רב אלעזר בעלה לבין רבן גמליאל אחותה, היא חששה שבעלה יתפלל, יגיד תחנון, ותחנון היא תפילה מאוד מאוד מתקבלת, תפילה מאוד מאוד חמורה. והיא חששה שבעלה יגיד בתפילה משפטים נגד אחיה, וממילא תוצאות רחמנא ליצלן, נגיד מספיק שהיא פחדה. בגמרא כתוב שהיא הייתה נגיד לשון הגמרא, מהו מעשה ואילך לא אבשב כלי לרב אלעזר למי פעל על הפה. היא לא נתנה לבעלה להגיד תחנון. אבל הגמרא אומרת שבסוף היה ראש חודש, והיא התחלפה בין מלא לחסר. היא לא שמה לב בדיוק מתי זה ראש חודש, אולי היו שני ימים והיא חשבה שזה שני ימים, זה רק יום אחד. בכל אופן הגמרא אומרת שהיא טעתה, וממילא זה לא היה ראש חודש, והיא לא התרידה את בעלה, היא חשבה שבין כך ובין כך הוא לא יגיד תחנון. בסוף הוא אמר תחנון, והתוצאות באמת, רחמון על הצלן, כתובות שם בגמרא. מהגמרא הזאת רואים, קודם כל נקודה צדדית, שגם בזמן הגמרא, המנהג היה לא להגיד תחנון בראש חודש. עניין צדדי, אבל זה מה שרואים מהגמרא. דבר שני, שהיא הייתה מפסיקה את בעלה מלהגיד תחנון. איך היא הפסיקה? היא שמרה עליו 24 שעות ביממה? נניח שלא אומרים תחנון בלילה, אז היא שמרה עליו כל היום לא להגיד תחנון. אלא, וככה אני אמרתי שכתוב בשיטה מקובצת ובספרים רבים אחרים, שהיא הייתה מטרידה אותו, מדברת איתו. ממילא הוא היה מפסיק להשיב משהו לאשתו, ואז היות שהוא הפסיק, התפילה שלו, אולי הוא לא הגיד תחנון בכלל, בגלל שהיה הפסק ואין להגיד תחנון כשיש הפסק, או אולי נגיד אפילו אם הוא אמר תחנון, אבל אין לה תחנון אותה עוצמה, כשאומרים אותו ברצף ישיר עם 18. בכל אופן רואים מכאן שאין לה הפסיק. אמנם, כמה מן המפרשים דחו את הראייה הזאת, והסבירו את הגמרא קצת אחרת. היו כאלה שאמרו שהיא לא רק הפסיקה אותו, היא הייתה מטרידה אותו כל כך עד שהוא שכח לגמרי להגיד תחנון. המגן אברהם באותו סימן מצטט את דברי הריבש, שכתב שאשתו שרב אלעזר הייתה לוקחת אותו בדברים עד שהיה שוכח מליפול, ואם כן אין ראיה שלא להפסיק, עיין בית יוסף. בכל אופן, הסיפור הזה לכאורה מוכיח שתחנון היא תפילה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד חשובה, שתפילתו של אדם גדול מתקבלת אפילו במקרה חמור כזה שהשני כיסים היו מתפלים כאילו אחד נגד השני. בספר חוכמת שלמה על השולחן ערוך הוא מביא דיון בקשר לזה ומסביר את הכל גם כן בצורה אחרת. הוא אומר שאולי רב אלעזר התפלל ביחידות, והיות שהתפלל ביחידות, התפילה, תפילת החנון, אולי אינה נאמרת בכלל, בהמשך אולי נסביר למה, אולי נאמרת אבל אינה מתקבלת כל כך. אבל רב אלעזר היה מאוד מאוד מדייק להגיד תחנון בזמן שהציבור היה מתפלל. אנחנו כבר ראינו באחד מן השיעורים שאחד שלא הגיע לבית הכנסת, אבל רצוי, מאוד ראוי שיכוון תפילתו להתפלל באותו זמן שהציבור מתפלל. ממילא, אם רב אלעזר כך היה עושה, אז הוא היה מתפלל יחד עם הציבור, ואז התפילה שלו, התחנון שלו היה תחנון כאילו בתוך הציבור, ואז התחנון מתקבל. אז מה שעשה אשתו של רב אלעזר, היא רק דחתה אותו כמה דקות. אולי הוא אפילו לא הפסיק, הוא לא דיבר, אבל הוא הקשיב לדבריה, ממילא הזמן שהציבור התפלל כבר עבר, ממילא התפילה אינה מתקבלת, או אולי הוא לא יכול בכלל להגיד תחנון, אולי התפילה לא מתקבלת. בכל אופן, החוכמת שלמה אמר שיש מקום להבין את הגמרא בצורה אחרת, ואין להוכיח מכאן. כמו שאמרתי, הרבה הרבה מפרשים מזכירים את הגמרא הזאת כמקור שאין להפסיק בין 18 לתחנון. בהמשך בשולחן ערוך כתוב שנוהגים ליפול תחנון על יד שמאלית. וכך בדברי המחבר, וכך פסק הספרדי, שיש לעטות על צד שמאל, לא כתוב שום הבדלים, שום מחלוקת. הרמה מביא דיון. הרמה מביא שיש אומרים יש לעטות על צד ימין, והעיקר בשחרית, כשיש תפילין בידו השמאלית, כמובן מדברים בן אדם שהוא ימני, אז נופלים תחנון על צד ימין משום כבוד תפילין. ובערבית, או כשאין לו תפילין בשמאלו, יתר צד שמאל. בזמן שהוא כותב בערבית, זה קצת תמוע, הרי בערבית ממילא אין תחנון. אולי כוונתו לקראת ערב. בערבית הכוונה במנחה שמתפעלים לקראת ערב, אז נוהגים ליפול על צד שמאל. הפשרה הזאת היא אולי המנהג הכי מקובל בעולם שאני מכיר, בעולם האשכנזי שאני מכיר. רוב הציבור נופל על ידו הימנית בבוקר, וכולם נופלים על יד שמאלית במנחה. האחרונים מנסים להביא מקורות למנהגים השונים. למשל, בגרא כתוב שהמנהג ליפול על יד שמאלית, זה מבוסס על הפסוק שמאלו תחת לראשי, והוא מפנה אותך למדרש שיר השירים. היש אומרים, זה שמאלו תחת לראשי, זה כמובן מסביר את המנהג למה נופלים על יד השמאלית. והוא מביא את המנהג למה נופלים על יד ימנית, אז הוא אומר בגלל שזה שמאל של השכינה, ושיביתי השם לנגדי תמיד, כביכול בן אדם באמת נופל על השמאל, אבל היות שפניו מכוונים כלפי הקדוש ברוך הוא, שיביתי השם לנגדי תמיד, ממילא הוא נופל על יד ימנית, שזה כאילו צד שמאל של הקדוש ברוך הוא, שכאילו הוא כנגדו. הגרא היה נוהג כמנהג השולחן ערוך, כמנהג המחבר, ליפול תמיד על צד שמאל, גם על יד שמאלית, גם בזמן שהיו לו תפילין. הוא לא חשב שיש בזה עניין של זלזול הרצועות, שבן אדם נופל על ידו בתחנון, וכך הוא נהג. הרב שכטר בספרו נפש הרב, מביא שכך נהג הרב סולובייצ'יק, כפי מנהג הגרא, ליפול תמיד על צד שמאלית. המשנה ברורה מביא שיטה כזאת. הרב שכטר מפנה אותך למשנה ברורה ולעוד מקורות. המשנה ברורה כותב שאפילו אלה שנוהגים לפי מנהג הגרא, אינו ראוי להם לנהוג מנהג כזה בזמן שמגיעים לבית הכנסת, שרוב הציבור נופל על יד ימנית, ואז יש בעיה שלא תתגודדו. לא תעשו אגודות אגודות. הרב סולובייצ'יק, וכך הרב שכטר הזכיר, לא נהג כפי המשנה ברורה, ונהג ליפול על ידו השמאלית, גם אם רוב הציבור, כמעט כל הציבור, נפל על יד ימנית. כנראה שהוא לא חשש שיש בזה עניין שלא תתגודדו, וגם בנושא הזה, זה לא המקום ולא הזמן, לדון מתי יש באמת בעיה שלא תתגודדו. למשל, רוב ציבור מתפלל אשכנז, יש בעיה לאחד להתפלל נוסח ספרד, האם יש הבדל בין דברים בוטים לבין דברים שאומרים מהציבור וכדומה? כמובן, לא נעסוק בזה. בחוץ לארץ יש בעיה, למשל, בחול המועד, כשיש אנשים שמניחים תפילין בחול המועד, אנשים שלא מניחים, האם יש בזה בעיה שלא תתגודדו? והדברים צריכים בירור, ולא עכשיו הזמן לדבר עליהם. השולחן ערוך אומר שלא אומרים תחנון בלילה. הטעמים השונים שנאמרו למה לא אומרים תחנון בלילה, בעיקר מבוססים על ענייני קבלה, שלילה זה דין, תחנון זה דין כזה, ולא מערבים ביניהם, אפילו יש אומרים שזה כל כך חמור לא להגיד תחנון בלילה, שיש בזה מעין קציצת הנטיות, זה ביטוי מאוד חריף. בלשון הקבלה, מי שקוצץ בנטיות, הרי זה מעין אפיקורסות. כמובן, זה רק לאנשים שבאמת מבינים את העניינים של קבלה, מבינים את הדין של הלילה, ובכל אופן, המנהג ישראל הוא לא להגיד תחנון בלילה. כמובן, השאלה שעולה, האם אומרים תחנון במנחה, כשלפעמים מתפעלים מנחה אחרי השקיעה, או מתפעלים מנחה לפני השקיעה, אבל התפילה נמשכת, ובזמן שאתה מגיע לתחנון, זה כבר אחרי שקיעה. בשולחן ערוך, הדין הזה מופיע, שאין לפיית אפיים בלילה. מסביר המגן אברהם, שאם נמשכה תפילת המנחה עד הלילה, לכולי עלמא אין נופלים. תתחילת הלילה תגבור את הדינים, מה שאין כן אחר חצות הלילה. הוא בא להסביר למה בליל סליחות, מוצאי שבת, של סליחות, שכמעט כולם אומרים סליחות באמצע הלילה, ובסוף אומרים תחנון, הרי בשולחן ערוך כתוב שאין להגיד תחנון בלילה, והוא מסביר שיש הבדל בין תחילת הלילה לבין סוף הלילה. כל זמן שזה יותר קרוב לזמן המנחה באמת, תחילת הלילה, אז באמת אין להגיד תחנון. משמע מדבריו, שממש אחרי השקיעה יש בעיה חמורה להגיד תחנון. חיפשתי לראות אם במעשה רב של הגרא יש איזה התייחסות לאמירת תחנון בלילה, ולא מצאתי עניין של תחנון בלילה. אבל מצאתי דבר אחר, שבמעשה רב כתוב שתפילת מנחה מקדימים שלא להתפלל סמוך ממש לשקיעה. עיקר זמנה מנחה קטנה. ויש אומרים שלא יתיר מנחה גדולה, אלא בשעת הדחק. בסדר, ידוע שהגרא חשב שבאמת תפילת מנחה קטנה היא עדיפה על תפילת מנחה גדולה, ובכל אופן לא רצוי לדחות את מנחה לקרוב לשקיעה. אבל בהמשך כתוב, אחרי זמן השקיעה, עברה זמן תפילה, ואסור לו להתפלל. ואפילו באמצע 18, החמה שוקעת, לא יתפלל, אלא ערבית 2. המנהג הזה של הגרא, שבאמצע 18, אתה הגעת לשקיעה, או השקיעה הגיעה בזמן שאתה עומד באמצע 18, אז אתה לא יוצא חובת מנחה. אפילו חלק מהמנחה, אחרי השקיעה. כאן לכאורה רואים שבוודאי אין להגיד תחנון אחר כך, הרי אין להתפלל מנחה אחרי השקיעה, אז פשיטה שאין להתפלל תחנון אחרי השקיעה, ומשמע שאפילו אם התחלת להתפלל מנחה לפני כן, הגעת לתחנון אחרי השקיעה, מסתום לא להגיד תחנון. בזמן שהייתי מאוד צעיר, שמעתי איזה פירוש מאוד מאוד מעניין להסביר שמותר להגיד תחנון גם אחרי השקיעה אם התחלת מנחה לפני כן. הגמרא במסכת ברכות מביאה את הפסוק שבלעם אמר, מה יעקב לא כבוקר. והגמרא מסבירה שבלעם היה ידע הרבה חוכמה, והוא ידע שיש שבריר של שנייה, שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס כל יום. ובלעם ידע לכוון בדיוק אותו שבריר של שנייה, ובאותו זמן הוא היה מקלל, והקדוש ברוך הוא היה היות שהוא כעס באותו זמן, אז ממילא הכללה שלו הייתה מתקיימת. אבל בימים שבלעם רצה לקלל את ישראל, באותם הימים הקדוש ברוך הוא לא כעס בכלל. ממילא בלעם הסביר מה יעקב, לא כבוקר, באותו יום הקדוש ברוך הוא לא כעס, אז לא הייתי יכול לכוון שום שעה, ממילא אני לא יכול לקלל. תוספות שם מקשה, אבל מה בלעם כבר יכול להגיד באותו שבריר של שנייה? אז תירוץ אחד של תוספות אומר, הוא היה יכול להגיד קלם, איזה מילה מאוד מאוד מהירה, לגמור את עם ישראל. בתירוץ השני אומר תוספות, שהוא היה יכול להתחיל באותו שבריר ולהמשיך אחר מכן בגלל שהוא התחיל כאילו בזמן המתאים. היו כאלה שרצו להעביר ראייה מכאן שאם התחלת תפילת מנחה לפני השקיעה, אז כאילו כל התפילה נמשכת לפי הזמן הזה, ואתה יכול להגיד את החנונה לאחר מכן. נדמה לי שפעם הזכירו את הרעיון הזה לפני רב סולובייצ'יק, ונדמה לי שהוא לא הגיב, רק צחק. הוא לא חשב שהנידון בתוספות נידון לראיה. אמרנו שיש הרבה ימים שהציבור דוחה אמירת החנון, ויש מקום לדון בהרבה מהם. למשל, בפסח שני. האם אומרים תחנון פסח שני? על הנושא הזה, הרב אהרון אדלר כתב מאמר שהודפס בביטאון של ישיבה אוניברסיטה, שבסיר זרחונן, בשם בית יצחק. וכמו כן, יש לדון בהרבה הרבה מקרים מסוימים. למשל, כשיש חתן בבית הכנסת, אבל חתונה מתקיימת בלילה, האם אומרים תחנון באותו בוקר? לכאורה, באותו בוקר הוא לא חתן. מצד שני, זה ערב יום כיפור בשבילו, מעין יום כיפור, אז אולי לא אומרים תחנון. יש מקום לדון בכל מקרים אלה, אבל אין כאן האפשרות לדון בכל יום. מספיק שלפי רב נתוני גאון, כל תירוץ יספיק כדי לדחות תחנון, מה שאין כן לפי הבנת הרמב״ם, לפי איך שהרב סבג'יק הבין את הרמב״ם, שתחנון זה חלק יסודי מהתפילה.